אנחנו לומדים היום על מלחמת הדעות. אנחנו הרי מסתובבים בעולם, ואנחנו שומעים דעות רבות, וכמובן כל אחד היה רוצה שדעתו תתקבל. השאלה היא, כיצד עושים במצב כזה? אז יש מספר עמדות שהייתי מחלק אותן לשתיים. יש דעה שאומרת שצריך בענייני דעות סובלנות, שכל אחד ישמיע את הדעה שלו ויכבד את הדעה של חברו. ישנה דעה הפוכה שאומרת שמכיוון שהאחד צודק והשני לא צודק, אז מי שצודק יגבר ומי שלא צודק שישתוק. זאת הדעה השנייה. אומנם יש איזשהו קושי טכני, משום שכל אחד משוכנע שהוא זה שצודק. אבל כל פנים אפשר לומר שישנו היגיון, יש איזה היגיון פנימי גם בשיטה האומרת שאין מקום לסובלנות בדעות. כי אם הדעה שלך היא דעה בלתי נכונה, אז היא גם דעה מזיקה. ואם זו דעה מזיקה, אז אסור שתשמיע אותה, אני אלחם בה. יש דעה שנייה שאומרת, לא, זה נכון שאם הדעה השנייה מזיקה והדעה שלך היא הנכונה, היה מקום להשליט אותה, אבל מה אפשר לעשות? אנחנו לא יודעים מי צודק באמת, ולכן צריך לתת מקום לכולם לדבר. זאת השיטה השנייה הסובלנית. ישנה איזה בעיה בשתי השיטות. השיטה הסובלנית, האומרת שיש מקום להשמיע את דברי כולם, היא בעייתית, בגלל שהיא מניחה שאם באופן אבסולוטי, באופן אמיתי, הייתי יכול כן לדעת מה האמת, היה מקום שאני אכפה את דעתי עליך. אז אני רוצה פה בינתיים לסכם את מוקדי הבעיה, אולי לא הייתי מספיק ברור. ישנה אפשרות אחת לומר, אנחנו לא יודעים את האמת ולכן יש מקום לסובלנות לכל הדעות. יש אפשרות שנייה לומר, אפשר לדעת את האמת, אז ממילא אין סובלנות לדעות האחרות. זה פחות או יותר שתי העמדות הקיימות בעולם ביחס למלחמת הדעות. יש אפשר... כן, בבקשה.
יכול להיות שתורתי גישה אחרת, שהאמת היא שילוב של הרבה דעות, אף פעם לא תהיה מבוררת על ידי דעה אחת, אלא תהיה תמיד שילוב.
זאת אומרת, אתה אומר משהו שלישי, וזה די נוטה לחלק מהדברים שאנחנו נראה גם מתוך תורתו של הרב קוק, שהאמת האמיתית כלולה מדעות רבות. אתה צודק, בהחלט. וזה בעצם פותר אצלנו את הבעיה. בגלל שברגע שתאמר שהסיבה של הסובלנות היא מפני שאינני יכול לדעת מה האמת, לפי זה הסובלנות היא פרי של חולשה. לעומת התפיסה האומרת שבכל דעה יש ניצוץ מסוים מן האמת הכללית, אז ממילא הסובלנות באה מתוך עוצמה ולא מתוך חולשה. בסדר? אם כי יש עוד להרחיב את הנקודה הזאת, בהזדמנות אולי נרחיב עוד קצת באחד השיעורים הקרובים אולי. על כל פנים, בדורנו הדבר הוא עוד יותר חריף מאשר בדורות קודמים, במיוחד בציבוריות הישראלית. פעם בעם ישראל, כשהייתה מלחמת דעות, מלחמת הדעות הייתה בתוך הקודש. בית שמאי אומרים כך, בית הלל אומרים כך. על מה הם מתווכחים? הם מתווכחים איך קוראים קריאת שמע בערבית. האם קריאת שמע בערבית צריך להיות מוטה, או קריאת שמע בערבית צריך להיות בעמידה. שנאמר בשוכבך ובקומך. עכשיו השאלה היא, מה פירוש המילה בשוכבך? האם בשוכבך הכוונה בזמן ששוכבים, או בשוכבך הכוונה בצורה של שכיבה? סך הכל הוויכוח הוא ויכוח פנימי בתוך הקודש. אבל היום יש ויכוח אחר, האם בכלל צריך לקרוא את שמה או לא. יש כאלה שאומרים צריך לקרוא את שמה, ויש כאלה שאומרים שזה שטויות, לא צריך לקרוא את שמה. נכון? זה ויכוח הרבה יותר רציני. השאלה האם גם במצב שכבר ישנן דעות היוצאות מחוץ לגבול הקודש, תהיה תורת משה מוכנה להכיר בכל הדעות כולן איזשהו ניצוץ של קדושה או לא. כן? כלומר, מה יהיה עמדתה של היהדות המסורתית, האורתודוקסית, ביחס לדעות שעומדות במפורש מחוץ לקודש? מה שאנחנו נכנה בשפה יותר פשוטה, דעות חילוניות. כן? זה הוויכוח. הרב קוק בספרו אורות מסביר שבכל חברה ישנם תמיד, כולל גם ישראל, ישנן תמיד שלוש שאיפות שצריכות לבוא לידי ביטוי כדי שהחברה תהיה בריאה. דיברנו על זה בהקשר אחר בשיעור הקודם בענייני רות, וגם פה זה נוגע לענייננו. ישנה שאיפה שנוכל לקרוא לה שאיפת הקודש, או במילים יותר פשוטות, דת. אבל ישנה שאיפה נוספת שאיננה קשורה באופן אורגני לדת, היא השאיפה הלאומית. לכל ציבור אנושי ישנה איזושהי גאווה קולקטיבית שנוכל לקרוא לה לאומיות, והלאומיות גם היא מהשאיפות של האומה. הדבר הזה בא לידי ביטוי היום במה שמכונה, לא יודע אם יש דבר כזה, הימין זיכרונו לברכה. יש שאיפה לאומית, וישנה שאיפה שלישית, אומר הרב קוק, שגם היא צריכה לבוא לידי ביטוי, היא השאיפה הליברלית הקוסמופוליטית של ההתאחדות עם התרבות הכלל אנושית. ואז ממילא השאיפה הזאת איננה קשורה לא לדת ולא ללאום, היא כללית, כלל אנושית. עכשיו, במצב בריא, אומר הרב באורות, אנחנו זקוקים לשלושת הכוחות האלה כאחד. כלומר, שום ציבור אנושי איננו יכול להתקיים בצורה בריאה אם לא יהיו שלושת השאיפות האלה מצויות באומה בפועל. וממילא זה מובן שבגלל זה יקומו מפלגות, תקומנה מפלגות, שהרי קשה לאדם להתמסר התמסרות מלאה ושלמה לשלושה דברים בבת אחת. הרבה יותר נוח לכל אדם, וכך הם רוב בני אדם, הרבה יותר נוח להתמסר לדבר אחד ולא לכל. ולכן יש אנשים שמתנדבים להיות דתיים, אנשים שמתנדבים להיות לאומיים, ואנשים שמתנדבים להיות קוסמופוליטיים. ולכן זה יפה מאוד שיש מפלגות באומה, כי כל אחד לוקח על עצמו חלק מן המשימה של עם ישראל. מצוין. נו, אז למה הם לא מבינים את זה? למה צריך שרק הרב קוק יגיד ככה? אז ככה לפי זה כבר לא יהיו ויכוחים בין המפלגות. אז הרב קוק אומר, לא, זה גם טוב. לפני שאני אגיד את מה שאני רוצה לומר, אני רק רוצה להזכיר דבר אחד. הרב קוק היה אדם שמאוד אהב. עכשיו, אחרי שסגור סוגריים, הרב קוק מאוד אהב, והוא אומר, זה גם טוב שהמפלגות שונאות זו את זו. זה טוב. למה? כי כאשר אני שונא אותך, אז אני גם אני מתרכז אך ורק בכישרון שלי. כלומר, אני פוסל אותך. אז זה נכון שמצד האמת זו טעות חמורה לפסול את השני, כי גם אצל השני יש ניצוץ של אמת, גם הוא מצטרף אל האמת הכללית. אבל זה טוב שבאופן זמני אני לא אבין את זה, כי אם אני אבין את זה יותר מדי, יותר מדי טוב, זה ישתק את הכוחות שלי. אז צריך שהדתיים לא יבינו שיש דברים אחרים חוץ מהדת, כי אם הם יבינו את זה, זה יפריע להם להיות דתיים. זה טוב שהלאומיים לא יבינו שיש דברים מחוץ לאומה, כי אם לא, זה יפריע להם להיות לאומיים. וכמו כן, שואפי הצלם אלוהים הכלל אנושי, גם הם זה טוב שהם לא יבינו שיש דברים אחרים חוץ מזה, שאם לא כן, לא יוכלו להוציא את הכישרון שלהם אל הפועל. אם כן, יש לה שנאה אז גם לשנאת חינם יש לפעמים ערך חיובי מבחינה פונקציונלית. אני חוזר את מה שאמרתי בסוגריים, הרב קוק היה אדם שמאוד אהב. כלומר, הרב קוק לא מעודד שנאה, הוא בא להסביר איך זה שאפילו מפירוד הדעות אפשר להוציא משהו חיובי. כלומר, הרב קוק אהב כל כך הרבה דברים שהוא אפילו אהב את השנאה. עוד יותר הוא אהב את האהבה. כן? הרב קוק הרי מוסיף, זה נכון שיש ערך לפירודי הדעות, וזה יהיה נכון שיש ערך בזה שאחד לא יבין את השני, אבל עוד למעלה מזה יש גם ערך לזה שבעלי הדעות השונות גם יאהבו אחד את השני. יש שני דברים שונים, אבל לא צריך להיבהל. כאשר אתה רואה שמישהו לא מבין שדברים שלך נראים חשובים ביותר, אל תיבהל, זה נורמלי שהוא לא יבין אותך. כי אם הוא יבין אותך יותר מדי, אז הוא לא יוכל למלא את השליחות ההיסטורית שלשמה הוא נבחר, שלשמה הוא מתמסר. יש ביטוי בגמרא במסכת סנהדרין ביחס למצב שיהיה בתקופה המכונה בעקבות משיחה. עקבות משיחה זה עקבות, כן? כלומר, מה זה עקבות? אדם עבר באיזשהו מקום, הוא כבר לא נמצא שם, אבל רואים שהוא עבר כי יש עקבות בדרך, בתוך החול. זה נקרא עקבות משיחה. אז התקופה נקראת עקבות משיחה, היא התקופה הקודמת בימות המשיח, סיום הגלות, שיבה לארץ ישראל. בקיצור, זה מה שאנחנו חיים היום. והתלמוד מעריך מאוד לתאר את התקופה הזאת. הרבה הרבה צרות, התלמוד מספר, למשל, שבאותם הימים היוקר יאמיר. הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. יש יין, בכל זאת זה יקר. כי יש איזו כלכלה לא נורמלית. זאת אומרת, יש נתונים כלכליים שמפריעים, שיטת העבודה הכלכלית היא כזאת שבכל זאת היוקר יאמיר. או למשל, יש כזה שמה שחוצפה יסגה, שתהיה הרבה חוצפה בעולם. או דבר מוזר ביותר, כתוב שבן קמה באימה, קלה בחמותה. כלומר, יקרה מצב לא נורמלי שלא קורה בכל ההיסטוריה, שקלה וחמותה לא יסתדרו. כתוב, זה אחת מהכללות שתהיינה אז. כן, סימן שבאופן נורמלי זה הפוך, כן? ככה אני למד. על כל פנים, ויש שם הרבה 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 צרות. אחד מהדברים כתוב שהאמת תהיה נעדרת. מה פירוש הדבר שהאמת נעדרת? זה פסוק בישעיהו. אז התלמוד מסביר בלשון עדרים, שנעשית עדרים עדרים והולכת לה. מה זה עדרים? מפלגות, שלכל אחד יש חתיכה קטנה של האמת, ועל זה הוא בונה את כל עולמו. זה המצב בעקבות משיכה. השאלה היא, מה הסיבה לכך? האם יש איזו ברכה שתמונה במחלוקת הדעות הזאת? אז זה ברור שכן. לפי מה שהסביר הרב קוק, על ידי שכל אחד מפתח באופן עצמאי את הניצוץ שלו, ישנה התפתחות חיובית של כל האמת בכללה. עכשיו, מאיפה למדנו את הרעיון הזה? אבל הוא אמת מצד עצמו, אבל יש לו גם מקור בקדום יותר בתחום התורה שבעל פה. בענייני התורה שבעל פה יש לנו עיקרון שמובא במסכת עירובין. שנתיים וחצי, שנתיים ומחצה, נחלקו בית הלל ובית שמאי. הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. משפט מפורסם, בדרך כלל רגילים לזכור רק את החלק הראשון, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ושוכחים את החלק השני, שהלכה כבית הלל. למה אני אומר את זה? בגלל שאף על פי שגם דברי בית שמאי זה דברי אלוהים חיים, אבל מי שיעשה כבית שמאי עבר יד, כן? למרות שהוא עשה דברי אלוהים חיים, אבל זה לא בגלל שזה דברי אלוהים חיים שמותר לעשות את זה. כן, אבל כל בנים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שמעתי פעם בשם הרב יצחק הוטנר, זיכרונו לברכה, בעל פחד יצחק, שאמר, כשאין אלו ואלו, כשאין ריבוי דעות, אז זה כבר דברי אלוהים מתים, זה כבר לא דברי אלוהים חיים. כלומר, זה שישנה איזו התקדשות, זה שישנו ריבוי הדעות, אז זה מאפשר יצירת חיים בין הדעות, בין הדעות השונות. אבל הדבר הזה הוא באמת חמור ביותר. לכאורה, איך יכול להיות שבהלכה שהיא באה לגלות את דעת הבורא באיזשהו נושא, תהיינה שתי דעות שעל שתיהן נאמר אלו ואלו דברי אלוהים חיים? איך זה יכול להיות? אז כמובן כתבו על זה הרבה פירושים. הייתי רוצה להביא לכם את הפירוש שמובא על ידי הרדב"א. הרדב"א, רבנו יום טוב בן אברהם אל סבילי, שחי בספרד לפני 700 שנה, מביא מדרש בשם חכמי צרפת שהביאו בשם המדרש. המדרש הזה לא מצוי בידינו, אבל הוא שרד דרך חכמי צרפת שמסרו את הדברים לרדב"א. שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא מסר אותה 49 פנים טהור ו-49 פנים טמא, ומסרב לגדולי הדורות, לחכמי הדורות. מה פירוש הדבר? על כל שאלה ושאלה בהלכה יש 49 סיבות לפסוק טמא, ויש גם 49 סיבות טובות לפסוק טהור. נו, אז איך לפסוק? לפי מה שחכמי הדורות ישפטו בדורם שהוא יותר מתאים. זאת אומרת, בדור מסוים סברה המתמת גוברת, בדור אחר סברה אחרת או סברות אחרות המתהרות גוברות. ולפי זה יהיה לגיטימי לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז צריך לדעת איך הולכים. הלכה כמי באותו דור. או, הלכה אין הכוונה שזאת האמת, אלא הלכה שזה אומר שכך נפסק וכך צריך לעשות. אז הרב קוק אומר, אם בתחום הקודש הצליחו חכמי ישראל למצוא לגיטימציה לריבוי הדעות, אז קל וחומר שאפשר למצוא את זה גם בתחום הדעות שמחוץ לקודש. ברור. עכשיו, זה לא מנחם אותנו כל הדבר הזה, כי זה אפילו הייתי אומר קצת מדכא לומר את הדברים האלה. כי מה זה אומר? שכל פעם שתהיה לי דעה, אני אוטומטית צריך לדעת שהיא רק חלקית ויש עוד חלק של אמת אצל השני. זה מאוד לא נעים, זה אפילו מייאש מלפתח דעות. אני רוצה להביע דעה באיזשהו נושא, ברור לי שכאשר דעתי תתגבש, אז בסופו של דבר יתברר שגם לשני יש מה לומר שהוא הפוך, בעצם מי שאומר הפוך ממני. אז יש שני אפשרות נוספת. במקום להגיד דעה חלקית, תגיד את הדעה הכוללת. זה לא פשוט לפתח עמדה כזאת שזה נקודת ראייה שכוללת את כל הדעות האפשריות. למשל, עמדה הרואה את ההתלכדות, הסינתזה, בין השאיפה הדתית, הלאומית והקוסמופוליטית כאחד. אם אתה עומד בנקודת חיים כזאת שכל הדעות כולן מושלמות אצלך, אז זה סימן שאתה הרב קוק. יש באורות הקודש כרך ב' עמוד תו ממד פרק שיר מרובע. איך אני זוכר שזה תו ממד? כי תו ממד זה 444 והנושא זה שיר מרובע, אז זה קל לזכור. אבל מזל שזה בהוצאה השנייה, כי בהוצאה הראשונה היו עמודים אחרים. על כל פנים, באורות הקודש בחלק ב' עמוד תו ממד שיר מרובע, הרב שם מסביר שיש בעולם כל מיני שירים, לכל אחד יש שיר משלו. מה זה שיר? נקודה שבה האדם מרגיש מושלם. אז הרב שם מכנה את זה בביטויים שלקוחים מתורת הקבלה: שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. שיר פשוט זה אדם, אומר הרב, ששר את שירת נפשו. הוא מבסוט מעצמו, משהו. הוא אומר, אני שמח כמה שאני אני. כל כך הרבה זמן לא פגשתי את עצמי, איזה יופי, אני ממש נפלא. זה אחרי שבמשך זמן רב הוא שאל את עצמו מי אני, מה אני, מה יש לי, מה אין לי. וכיצור, אבל באיזשהו שלב האדם אומר, מצאתי את עצמי ואני מאושר. זה נקרא שיר פשוט. יש מצב שני, נקרא שיר כפול, שהאדם לא מרגיש טוב עם עצמו, מרגיש טוב עם האומה שלו. שואלים אותו, תגיד, למה אתה היום עצוב? אני עצוב כי הייתה מפולת בבורסה. כן, אז מה? אבל לך, אין, אתה לא השקעת בבורסה, אז למה אתה עצוב? כן, אבל יש בתים בישראל שיסבלו מזה, אז אני סובל יחד איתם. או למה אתה שמח היום? כי מכבי זכתה באלופת אירופה, אז אני שמח מאוד. זאת אומרת, אף על פי שאינני אוהב אישית כדורגל, אבל אני שמח, או כדורסל, אבל אני שמח, אני שמח בשמחת האומה שגדל כבוד ישראל. אז קוראים לזה, אומר הרב, שיר כפול. יש למעלה מזה שיר משולש. מה זה שיר משולש? זה אדם ששמח בשמחת האנושות ועצוב בעצבות האנושות. כן, היה איזה גוי אחד בשם סרטר, ושמו האמיתי היה סרטר, אבל והוא אמר שהוא מרגיש, הוא לא יכול להרגיש חופשי כל זמן שיש אדם אחד על פני כדור הארץ שאיננו בן חורין. כלומר, יש איזו התאחדות בין הלב שלו ללב כללות האנושות. ויש עוד למעלה מזה, אומר הרב, אחד שמתאחד עם כל היצורים. כן? זה למעלה מסרטר, זה רבי מנשה מאיליה. רבי מנשה מאיליה היה תלמידו של הגאון מווילנה, והוא אמר שהוא מרגיש רע כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שאיננה יכולה להתקדם בגלל שיש אבן שחוסמת את דרכה. טוב, עד כאן ארבע שירים. עכשיו, לכאורה זה יפה מאוד, ארבע שירים האלה. יש אחד שאוהב את עצמו, יש אחד שאוהב את האומה, יש אחד שאוהב את האנושות, יש אחד שאוהב את הבריאה. יש רק בעיה כשמתחילים לדבר אחד עם השני. כי ברגע שכל אחד מגיע לידי אידיאולוגיה, הוא בא לפסול את האחרים. ניקח למשל את השירה הראשונה, שירת הנפש הפרטית. מה הוא יגיד על אלה שחיים את חיי הכלל? מה אתם פשיסטים? מה יגידו לו אוהדי הכלל? אתה אגואיסט, אכפת לך רק מעצמך. אוהבי האנושות יגידו, אתם מתעסקים בקטנות שניכם. אתה מסתכל בפרט ואתה מסתכל על האומה. מה שחשוב זה צלם אלוהים. השני הראשונים יגידו לו, אתה לגמרי נורמלי, אתה שוכח את עצמך. או למשל, בשיטה הרביעית התפתחה שיטה אצל מפלגות הירוקים בגרמניה, אנגליה, שיטה כזאת שאומרת שמה שחשוב זה המשך הקיום של החיים הביולוגיים על פני כדור הארץ, ואפילו אם זה יהיה על חשבון חיי האדם. עד לכאן יכול להגיע השיר המרובה שאומר, זה יותר חשוב שהג'וקים ימשיכו לחיות מאשר זה שבני אדם יחיו בבתים. אחרי אומרים, אתם לגמרי לא נורמליים. אנחנו מוכנים אמנם לא לפגוע בשכבת האוזון, אבל רק כדי שבני אדם לא ייפגעו. אבל אם על ידי המאמצים האלה אנחנו נפגע בג'וקים, שיפגעו. כן, אתם רואים כבר מחלוקת הדעות. אז צריך למצוא פתרון. איך עושים כדי לשיר את כל ארבעת השירים האלה בלי שזה יהיה קקופוניה? אז הרב קוק מציע לשיר עוד שיר חמישי, אבל לא שיר נוסף עם מעגל יותר רחב, אלא שיר שכלול מכל השירים. זה נקרא שיר השירים, אשר לשלומו למלך שהשלום שלו. כלומר, מלך שהשלום בין השירים שלו. זה עבודה מיוחדת, שיר שכלול מן השירים. לומר לכם את האמת, כדי להגיע לשיר החמישי הזה צריך קודם כל שתהיה מלחמת הדעות. אם לא תהיה מלחמת הדעות, אז תהיה פשרה מזויפת. בוא נגיד קצת כמוך וקצת כמוך, ואיזה מין דייסה של דעות, משהו לא אמיתי, לא רציני. איך אתה מאוד להיזהר מפתרונות קלים בתחום הזה. אבל לא צריך להתייאש, כי אנחנו יודעים שישנה מגמה כוללת של עליית השירים מתוך כל הדעות האלה. זה מה שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, עתידים כל הנביאים לומר שירה בכל אחד, שנאמר, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו. אז התלמוד אומר שרק לעתיד לבוא כל הנביאים יגידו שירה בשיר אחד. מה שהיה עד עכשיו, הנביאים הם לא מסתדרים ביחד. טוב, אז מה עושים בינתיים? בינתיים יש מלחמת הדעות. עכשיו, מה שאני אומר כאן, לכאורה זה מאוד נחמד, מאוד סובלני, מאוד סימפטי. כן? יש מקום לכולם וכו'. אבל מה נעשה כשאנחנו נפגשים, כשהסובלנות נפגשת עם דעות מזיקות? האמת היא שכל דעה היא מזיקה, במידת מה. אבל יש דעות שמזיקות קצת, ויש דעות שהנזק שלהן רב וגלוי. אז האם צריך להיות סובלני גם כלפי דעות כאלה? למשל, אם מישהו יקים מפלגה שהמצע שלה יהיה הדרישה להתיר שימוש בנשק לילדים החל מגיל 10, כן? האם אנחנו נהיה סובלניים כלפי דעה כזאת או לא? מה? כן, אבל אני אומר דוגמה יותר פשוטה, כן? סך הכל שיהיה אפשר לקנות אקדח בסופרמרקט בלי רישיון, כן? העיקר שעברת את גיל 10. השאלה האם אנחנו נתיר עצם האפשרות להעלות דעה כזאת, או שמה החברה צריכה לומר עד כאן. אז תשאל השאלה, מהו הקריטריון? נו, והדבר הזה הוא לא פשוט, כי באמת לפעמים, כך גם ההלכה אומרת, יש דעות שאנחנו לא נותנים להם לעבור את הסף. כאן, פה, במקום הזה, צריך לעצור. וחברה נשפטת מבחינת רמתה המוסרית ביכולת שלה להבחין בין דעות כאלה. למשל, היה לפני 400 שנה, לא, לפני 500 שנה נדמה לי, היה אחד באירופה שהמציא נשק חדש. כל זה ארבלטה. מה זה? זה כמו קשת, אבל יותר משוכלל. במקום לראות כל פעם חץ אחד, לוקחים קבוצה של חיצים, ויש איזה מנואלה, מסובבים, ואז אפשר להרוג הרבה אנשים בבת אחת. אז היה האפיפיור, כשהוא שמע על זה, אסר את השימוש בנשק הזה במלחמות. הוא אמר, להרוג בסדר, אבל לא כך. זה קצת יותר מדי. זה נשק לא קונבנציונלי. כלומר, הרגישו גם אצל אומות העולם שיש דברים שצריך לעצור אותם. חץ אחד בסדר, 50 חיצים בבת אחת, לא, לא מסכימים. יש איזה שהוא מרחב. עכשיו, לפעמים הדעות האלה, למשל התלמוד אומר, לא התלמוד, התורה אומרת, בכלל הדעות האלה עבודה זרה. עם עבודה זרה, התורה היא מאוד מאוד רצינית. כאן צריך להיכנס לכנען, שלפחות בארץ ישראל לא יהיו עובדי עבודה זרה, אשריהם תכרותו, מזבחותיהם תתוצו, וצריך להרוג עובדי עבודה זרה, ובום, טרח, וזה, לא משאירים עבודה זרה בארצנו. רציני מאוד. נו, זה לא כל כך פשוט. יש הבדל בין ראשית המלחמה בעבודה זרה להמשך המלחמה. כי אחרי, בימי יהושע בן נון, כשהיינו צריכים להילחם בעבודה זרה, עבודה זרה הייתה חזקה מאוד, ואמונת הייחוד חלושה מאוד, אז היה צורך בפעולה רדיקלית של מלחמה. אבל עם הדורות, אנחנו ברוך השם, ניצחנו את העבודה זרה. כלומר, עם הזמן שעבר, לאט לאט, העולם הולך ומתאר מעבודה זרה. אז כבר אין צורך להילחם בעובדי עבודה זרה אפילו בצורה שבה נלחמנו במקדם. הרי היה, יש בספר מלאכים סיפור מפורסם על אליהו הנביא בהר הכרמל. אליהו הנביא בהר הכרמל עשה משהו יפה. הוא הציע לאנשים, אמר, תראו חבר'ה, אי אפשר ככה להמשיך, תחליטו או שאלוהים, או שהשם האלוהים, או שהבעל האלוהים. אם השם האלוהים, לכו אחריו, אם הבעל האלוהים, לכו אחריו, ולא ענה העם אותו דבר. לא ידעו מה לעשות, אז אמר אליהו, אתם יודעים מה? נקריב קורבן לזה, קורבן לזה, והיה אשר יענה באש הוא האלוהים. טוב, אתם מכירים את הסיפור, האש לא ירדה על הקורבן של הבעל, וירדה אש מן השמיים על הפר שהוקרב לשם. כולם אמרו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. נו, יש יתרון פוליטי לאליהו הנביא, הוא מנצל את זה, אומר, תפסו את נביאי הבעל, לקחו את נביאי הבעל ואת כהני הבעל, שחטו 400 בנחל קישון. אבסוט, סוף סוף עשה עבודה טובה, ביום אחד הרג 400 נביאי וכהני הבעל. נו, זה השפיע על מישהו? לא כל כך ברור. אחר כך אחאב בא עד ישראל, אליהו הנביא רץ לפניו, איזבל מלכת ישראל אומרת, מה, אתה הרגת את נביא הבעל, אז אני ארוג גם אותך. מאוכזב מאוד, אליהו הנביא בורח מארץ ישראל, חוזר להר סיני כדי לתת דוח לקדוש ברוך הוא על פעילותו. פשוט התפטר מראשות מפלגת אליהו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, איך אומר, שם, כן, מכניס אותו לתוך המערה בהר סיני, ובא רוח שערה שוברת הרים, מפרקת צלעים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ולא ברוח השם. אחר כך באה אש מתלקחת ולא באש השם. אחר כך באה רעש ולא ברעש השם. אחר כך כל דממה דקה, ושם השם דיבר. קודם כל, מה רצה לומר לו בכל זה? אתה עושה הרבה רעש, הרבה רוח, הרבה אש, אבל אתה רואה שזה לא עובד. כלומר, יש דור שזה עובד, יש דור שזה לא עובד, פה זה לא עבד. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, מה לך פה אליהו? קודם כל, השאלה הזאת היא בכלל לא מובנת. מה זאת אומרת מה לך פה אליהו? אתה אמרת לי לבוא לפה. אז מה פירוש השאלה? פה זה הכוונה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא שואל את אליהו, תגיד לי, מה אתה עושה בעולם הזה? איך אתה מגדיר את עצמך? אז אליהו הנביא אומר, כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, ואת נביאיך הרגו, ואת מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. אז חז"ל מכניסים בתוך הדברים של אליהו תגובות של הקדוש ברוך הוא. שאמר אליהו, כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמה בריתי היא או שמה בריתך? אמר לו אליהו, בריתך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה? זה לא עניינך בכלל. אמר, כן, אבל את מזבחותיך הרסו. מזבחותי הם או מזבחותיך? כן, בסדר, אז, אבל את נביאיך הרגו. זה נביאי או נביאיך? אז אומר נביאיך, טוב, אז מה אתה רוצה? ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחת. אז ככה, אז יש לך אינטרס אישי. בוא נבדוק אם הבנת את השיעור. ואז עוד פעם בספר מלאכים יש עוד פעם רוח ועוד פעם אש ועוד פעם רעש ועוד פעם כל מימד דקה, ועוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה לך פה אליהו? ואז עוד פעם אליהו עונה, כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, ומצוותך הרסו ונביאיך הרגו בחרב, ויבקשו את נפשי לקחת. סימן שהוא לא הבין את השיעור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, בסדר, הבנו. לך מדברה דמשק ומשכת את חזאל לנביא על ארם, ולך ליהו בן נמשי ומשכת אותו במלך על ישראל, ולך לאלישע בן שפט מאבל מחולה ותמשך אותו לנביא תחתיך. לא, אתה מפותר, יש לך נביא במקומך. ישאל השאלה, כלומר זה אלבון צורב לאליהו הנביא, כן? הוא עשה את הכל כדי לעזור לקדוש ברוך הוא, אחר כך אומרים לו, אתה לא יודע לעבוד, בך. והרמב״ם אומר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא סילק את אליהו הנביא מתפקידו הייתה מפני שבסגנון עבודה שלו, אם הוא היה ממשיך בצורה הזאת, הוא היה הורג את כולם. הוא היה הורג את כל העולם. עכשיו, כל האנשים שאליהו הנביא רצה להרוג, זה היה על פי ההלכה שצריך היה להרוג אותם. כלומר, אליהו הנביא לא הרג סתם אנשים, הוא הרג אנשים שלפי ההלכה צריך להרוג אותם. אבל המטרה היא לא להרוג את כולם, המטרה היא לתקן עולם במלכות שדי. אם תהרוג את העולם, איזה עולם תתקן במלכות שדי? לכן, אפילו כשההלכה מחייבת למעשות מעשה רדיקלי, לא תמיד זה הזמן והעת לעשות כך. לכן צריך כל פעם לשקול מהי התקופה שבתוכה אתה חי. לכן גם כלפי דעות רעות יש כן, מה שנשאר במצב שבו אנחנו לא קופים דעות, כי באמת בדורנו אנחנו לא קופים דעות, אף על פי שהיו תקופות בהיסטוריה שאנחנו כן השתמשנו בכוחנו כדי למנוע הבעת דעות מסוימות, אבל בימינו זה לא כך. אז איך מתווכחים? יש גם בזה שתי שיטות. הרי נותר לנו כוח הפה על כל פנים. הפה זה דבר שאי אפשר לסתום אותו. אז יש שני אופנים של ויכוחים עם הפה. האופן האחד זה להוכיח לשני שהוא לא צודק. אתה אמרת דבר מסוים, אבל זה שטות, ויש לי הוכחות שאתה לא צודק. וההוכחה שאתה לא צודק זה א', ב', ג' וד'. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים את זה, והתוצאה היא שזה לא עוזר כלום. זה מאוד מוזר. למה? אם אני הוכחתי באופן לוגי שדבריך אינם נכונים, מדוע אינך מוכן לקבל? אתם יודעים למה? בגלל שתמיד בדעה לא נכונה יש גרעין של אמת שמחזק את הדעה הלא נכונה. למשל, יש אנשים שעד עצם היום הזה הם קומוניסטים, למרות שיש הרבה קושיות על השיטה הקומוניסטית, ואפשר להוכיח בצורה מתמטית שזה שטויות. אז למה בכל זאת הם קומוניסטים? כי בתוך הקומוניזם שלהם מסתפרת גם כן שאיפה לצדק חברתי, והשאיפה האמיתית לצדק חברתי, את זה אי אפשר לקחת. יש אנשים שמרגישים שאם אתה נותן מהם את השיטה הסוציאליסטית קומוניסטית, אז גם הגרעין הבסיסי הזה של אהבת הצדק החברתי, גם את זה נטלת מהם. אז זה לא חוכמה להגיד לשני שהוא לא צודק. או מעשה פעם, היה אדם אחד בישראל שכתב ספר נפלא נגד הנצרות. הספר הזה הופץ באירופה. הייתה אישה אחת נוצריה שכתבה בחזרה מכתב למחבר הספר, אמרה לו, קראתי את כל הספר שלך ואתה צודק לגמרי, כל מה שאמרת זה נכון, אבל אני נשארת נוצריה. מה ההיגיון בדבר? פשוט מאוד, אצלה הנצרות זה מזדהה גם עם ערכים מוסריים מסוימים, ערכי אמונה, ערכי יושר. אז אם אתה ביטלת אצל השני את מה שלא נכון, אתה גם הורס את הגרעין החיובי. וזאת הסיבה שאנשים ממשיכים להחזיק בדעות לא נכונות, גם כשהם יודעים שיש קושיות על דעותיהם. אז מה הפתרון? הפתרון הוא, במקום לומר לשני שהוא לא צודק, אתה צריך פשוט לחשוף את הנקודה שבה הוא כן צודק ולהזדהות איתה. ואז ממילא החלקים הלא נכונים של דעותיו ייפלו מעצמם. או נסכם את זה כך, במקום להגיד לשני שהוא לא צודק, תגיד לו במה הוא כן צודק, ואז הוא יבין מעצמו שזה לא היה צודק כשהוא חשב שהוא צודק. מה קרה? זה החום? זה השרב? מה? טוב, יש, זה מה שנקרא העלאת הדעות. כן? כלומר, הרבה פעמים גם אפשר להשתמש, וזאת נקודה שנייה, בדעה בלתי נכונה של השני, אבל להשתמש בזה באופן חיובי, מה שנקרא העלאת הדעה. למשל, יש אדם אומר שמה שחשוב בחיים זה שאני ארגיש טוב. זו דעה לא נכונה, כידוע. אז מה אפשר להגיד לה, למשל, יש, זה מה שנקרא דעה אנרכיסטית קיצונית. חשוב לי רק אני עצמי. למה זה לא נכון? כי זה לא נכון שאתה חשוב, יש עוד דברים חשובים חוץ ממך. אז, אבל זה גם נכון שגם אני חשוב. לכן לבוא להגיד לאדם שחושב שכל מה שחשוב בחיים זה אני עצמי, להגיד לו זה לא נכון, זה לא יעזור. כי באיזשהו מקום יש גם צדק בטענה שלו. אבל אפשר להילחם בזה בדרך אחרת. לומר, תשמע, בוא נגיד שאתה צודק, רק אתה חשוב. האם זה כולל גם את הציפורניים שלך? הציפורניים? כן. נכון, אף על פי שלפעמים אני מוריד אותם, אבל כל זמן שהן מחוברות אליי, חשוב לי שגם הציפורניים תרגשנה טוב. זה חלק מעצמי. טוב, אז כבר קדמנו, לפחות על הציפורניים יגע. האם אתה מעוניין גם שיהיה טוב לך ולאשתך וילדיך? כן, כי אם יהיה רע להם, יהיה רע לי. לכן אני מוכן להשקיע גם בחינוך של הילדים ובטובת אשתי וכדומה, כי כל זה, זה משרת את האגואיזם שלי, אני זקוק לזה. אז בואו נמשיך הלאה. נכון, מסיבות אגואיסטיות תטפל במשפחתך. אז אולי מסיבות אגואיסטיות גם תשלם מיסי עירייה. כי אם לא תשלם מיסי עירייה, אז לא יהיה לך ביוב ולא תהיה לך מדרכה נקייה. נכון, אני מוכן משיקולים אגואיסטיים להיות שותף למיסי העירייה. ובאמת משיקולים אגואיסטיים אני מוכן גם לצאת למילואים. כי אם אני לא אצא למילואים, המדינה תהיה בסכנה, ואז אם המדינה תהיה בסכנה, גם הטלוויזיה שלי לא תפעל, ולא אוכל לאכול סנדוויצ'ים להנאתי בזמן המשחק. ועד אחד גם אני מוכן אפילו לתרום לספורט בישראל, כי אם לא, אז לא יהיה משחק. זה מעניין, זה אגואיסט מעניין, הוא מתחיל לטפל בעולם כולו כבר. כי בעצם, כיוון שאתה אגואיסט, כדאי באמת שלא תשתמש בספרי כזה שהורס את שכבת האוזון. כי אם תהיה קרינה קוסמית, אז גם אתה תסבול מזה. מה? לכן אפשר מתוך אגואיזם כבר להתפשט על עולם מלואו. ובזה אם אתה חושב, למה שלא תעשה גם טובה לריבונו של עולם? כי הרי אם לא היה ריבונו של עולם בעולם, אז גם אתה לא היית קיים. אז אולי מסיבות אגואיסטיות תמסור את חייך למען השם. ברור? אפשר אם כן, זה דוגמה. דוגמה מני רבות. כיצד אפשר לקחת דעה בלתי נכונה ובלי לבטל אותה, להעלות אותה לרמה יותר גבוהה? כן. זה נקרא עיקרון העלאת הדעות. כן, מה? מתוך אגואיזם, מסיבות אגואיסטיות הוא פועל למען הכל, ואז בסוף הוא גם מבין שאין דבר יותר טוב לו מאשר התקללותו בחיי הכלל. כן, כי בזה הוא מוצא את עצמו באמת, מה שנקרא כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך לכלל. כן, אבל זה אגואיזם טהור. מה? זה אגואיזם כשר. כי בסופו של דבר, מה זה אגואיזם? אגו פירושו אני. גם אני חלק אלוה ממעל, לא?
זה עושה בו בשביל עצמו, בשביל עצמו.
כן, אבל הוא גילה בעצמו את היסוד האידיאלי. אז זה כבר מתלכד. כי יש אנשים שאומרים צריך לבטל את האגו. לבטל את האגו? מה? הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה רוצה לבטל את זה? זה הסיפור הידוע, כן, על רבי זושה, שרצה לוותר על העולם הבא שלו, עד שהוא הבין שזה חטא לוותר על העולם הבא שלו. לא. כן, מה? אני סיפרתי עכשיו שהוא רצה לוותר על העולם הבא שלו, עד שהוא הבין שזה חטא. אני לא אספר את כל הסיפור, כי אם אני אספר את כל הסיפור זה נושא... לא נגמור לזה, כן? נושא להתמקד בנושא של מלחמת הדעות. בהזדמנות, ספר. כן. עכשיו, יש... כן, אתם מבינים כבר איך אפשר להילחם במלחמת דעות בלי שפיכות דמו הרעיוני של השני. יש אפשרות כזאת. עכשיו, יש גם מלחמת דעות, צריך תמיד לדעת להפין בדעה השנייה באיזה מדרגה נמצאת הדעה השנייה. כי יש דעות רעות, ויש דעות רעות מאוד, ויש דעות רעות מאוד ויותר. וצורת הטיפול בכל אחת ואחת מן הדעות זה שונה. למשל, אני כאן אשתמש במשל של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אומר, ישנם שני סוגי אפיקורסות בעולם. יש אפיקורסות שיש עליה תשובה, זה אפיקורסות קלה, שעליה נאמר דע מה שתשיב לאפיקורוס. אומנם זה אפיקורסות, אבל יש מה להשיב. אפשר להחזיר את זה בתשובה. ויש אפיקורסות יותר חמורה, שעליה נאמר כל באיה לא ישובון. זאת אפיקורסות שאין עליה תשובה, יותר חמור. ואז אמר רבי נחמן, אומר ככה, כשזה אפיקורסות שיש עליה תשובה, הוא קורא לזה אפיקורסות שבאה משבירת הכלים. מה המקור של אפיקורסות כזאת? אדם שיש לו סולם ערכים, אבל סולם ערכים שלא מעוות. הוא חושב שסולם הערכים האמיתי זה ג' ד' ב' א', והוא לא מבין שסולם הערכים זה א' ב' ג' ד'. אז איך עושים כדי להילחם באפיקורסות כזאת? אומרים לו, הנה תשים לב, אנחנו מסכימים איתך על ערך א', רק צריך לשים אותו במקום אחר מאיפה שאתה שמת אותו. אבל ישנם לפעמים אפיקורסויות יותר מסובכות שאומרות אין ערכים בכלל. אז זה סוג אחר של מלחמה. זו מלחמה שבה רק צדיקים עליונים יכולים לנצח. אני לא אכנס לכל מה שאומר רבי נחמן ברסלב, כי הייתי צריך אולי לחלק לכם את המקור כדי שלא נתבלבל תוך כדי הלימוד הזה. אבל יזו לכם ש זה, ככל שהדבר יותר מקולקל, ככל שהשיטה יותר מקולקלת, כך השורש בקודש של אותה דעה הוא שורש יותר עליון. למשל, לא הייתה לנו חברה בהיסטוריה יותר מקולקלת מאשר סדום ועמורה. ודווקא בתוך החברה הזאת נמצא הגרעין של המשיחיות. ככל שאתה יורד לקלקול יותר עמוק, שם הטוב שאתה יכול להוציא מזה יותר גדול. אני אתן לכם דוגמה. היה פעם את התקופה בישראל שהיו שלושה עיתוני ערב, מעריב, ידיעות וחדשות. לוקחים שלושה עיתוני ערב של שבת עם המוסף שלהם, ואז יש אנשים שהיו קונים שלושה עיתוני ערב לכבוד שבת עם המוספים. אם אתם עושים חשבון כמה חומר קריאה יש שם, זה יותר גדול מיורה דעה עם כל הנושא כלים. אז אם מה יקרה בשבת השנייה? הוא יקרא כבר את חושד משפט. זאת אומרת, אפשר יתוך חודש לצפות שעם ישראל כולו ילמד את כל השולחן ערוך עם כל ארבעת חלקה ועם הנושא כלים. זה דוגמה לכך שככל שהקלקול יותר עמוק, כך השורש בקודש יותר עליון. נחזור לדוגמה של סדום ועמורה. סדום ועמורה הייתה חברה מקולקלת, אבל דווקא משם בא דוד המלך. כתוב בספר תהילים, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתים. מה זה מצאתי? סימן שהוא היה עבוד. איפה הוא היה עבוד? אומרים חז"ל, בסדום. מצאתי דוד עבדי ואחד מצאתי בסדום. למה? מה הקשר בין דוד לבין סדום? כי אמנם הוא בא מרות המואביה שבא מלוט, שבא מסדום, אבל זה לא קשר סתמי. סדום הייתה חברה שהיו לה שני חטאים. החטא האחד היה שהיה איסור על פי החוק לתת צדקה בסדום. היה אסור. היה קלקול שני בעריות, משכב זכור. איך חברה שלמה הגיעה לשני החטאים האלה? פשוט מאוד. למה אנחנו נותנים צדקה? אנחנו נותנים צדקה כי העולם חסר. אז אנחנו באים להשלים מה שחסר בעולם. ברגע שלא יהיה חסר כלום, אנחנו נפסיק לתת צדקה. עכשיו, בסדום הם הרגישו שהם כבר חברה מושלמת, חברה שבה לא חסר כבר שום דבר. הם חשבו שהם הגיעו מבחינתם לימות המשיח, לכן הם אסרו לתת צדקה. כי מי שנותן צדקה בעצם בא לגלות שמצד האמת החברה הזאת עוד לא מושלמת, ואז הוא הולך נגד האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה, ולכן צריך לשלוח אותו לחינוך מחדש. אבל הרעיון הזה היה רעיון אמיתי. זה הרעיון שבאמת בעולם אידיאלי אין צדקה. זאת אומרת, חברה כזאת מושחתת כל כך הייתה היסוד למחשבה המשיחית. צריך לדעת, להסתכל לסדום ולראות את דוד המלך שם. זה לא כל כך פשוט. לוט ירד לסדום כדי לגלות את זה ודווקא נפל. אבל אם אברהם היה מגיע לסדום, אז תכן שמוד שאברהם היה מצליח שמה לגלות את דוד המלך. הנשמה של דוד המלך הייתה שם. לכן גם הם הגיעו לקלקול השני שדיברנו עליו, משום שהם הרגישו שכבר אין צורך לפרוץ ולרבות. כי למה התורה ציפתה פרו ורבו? כדי למלא את הארץ, כי העולם צריך עדיין להתפתח. מכיוון שהם חשבו שכבר הגיעו להשלמת העולם, לא רצו יותר להוליד, אבל עדיין יצר של עריות היה, לכן זה הגיע לקלקול השני. אני אומר את זה רק כדוגמה, כן? כיצד מדעות מקולקלות אפשר להוציא שורשים עליונים, רק שצריך משהו זה טהרה. כי אם אדם בא לחפש יסוד טהור בדעה רעה והוא בעצמו לא תיקן את נפשו, אז במקום למצוא את היסוד החיובי, מה שיקרה לו זה שהוא ייפול. וכמו שהרב קוק כתב באיגרת תקנה, הוא מסביר שם, כן, הייתה טענה נגד הרב קוק, מדוע אתה כזה סימפטי עם החילונים, הרי הם פושעים וכו'. ואז הרב קוק בתשובתו לרדב"ז מסביר שיש לי סיבות טובות, א', ב', ג', ד' וכו'. אחר כך הרב אומר, אבל צריך להיזהר, לא כולם כמוני. מי שכמוני, כשהוא מתקרב אל פושעי ישראל, אז הוא מוציא החוצה את הגרעין החיובי שבתוך נפשם, והוא יודע להחזיר אותם בתשובה. אבל מי שלא תיהר את נפשו ואיננו כמוני, אם הוא הולך להתחבר אל פושעים, אז הוא נעשה כמותם, ולכן עדיף שהוא יסנה אותם כדי להציל אותו. והקדוש ברוך הוא אומר, נוטע בליבם מחשבה זו של שנאה כדי שלא יבולע להם. כלומר, הרב קוק אומר, זה שיש אנשים ששונאים את החילונים, אני מבין, זה שזה אנשים חלשים שהקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותם מן החילונות, אז הוא נטע בליבם שנאה. אז אנשים קטנים, אני כמובן לא כזה, ולכן אני יכול להרשות לעצמי שלא לשנוא.
לא,
אבל
לא גאווה להגיד שלא מהרב, אלא מהתם, והאיש צודק.
אז מי אנחנו כדי להיות, נכון? כן? כשתהיה הרב קוק תואר, בינתיים תשנא, נכון? כך אתה אומר. תשובה, הרב קוק אומר, דרכי היא דרך של צדיקים, אף על פי שאני אינני צדיק. זאת אומרת, אפשר גם להיות מאלה שיש להם רגישות לדרכם של צדיקים, גם אם אישית לא הגעת לזה. זה עניין של שורש נשמה. אז אם מצד הרגשתך הטבעית אתה מרגיש שדברי הרב קוק מדברים אליך, אז זה מה שזה שייך לך. בסדר? עכשיו, הייתי רוצה פה להוסיף עוד נקודה אחת שהיא קשורה לאופן שבו מתווכחים. זה גם חשוב כשבאים לדבר. כאן אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מתוך ספר מכונה שאלות ותשובות עם כלבי מאת הרב שלמה אבינר, בחלק ב', עמוד 108. זה דברים שהוא פרסם כשהוא היה רב בקיבוץ בצעירותו. אז כאן הוא אומר, הרי הרבה פעמים יש ויכוחים, במיוחד בקיבוץ, אבל בכל חברה קטנה מתווכחים מדי פעם, זה חלק מהתרבות. ואז יש כללי דיבור, כללי ויכוח מאוד חשוב. כלל ראשון, אין לחלק ציונים לאחרים. כמו מורה בבית ספר, זה דבר פוגע. כך אין לומר, זה ילדותי, סוגיים, או נאיבי, או שטחי, או בלתי רצוני. או למשל, ביטוי כגון, בוא נהיה קצת ריאליסטים. זאת אומרת, מה מונח מאחורי הביטוי הזה? אתה מדבר בעצם דברים באוויר. כשאתה אומר, בוא נהיה קצת ריאליסטים, אתה בעצם פגעת בשם. טוב, יש עוד דבר, לא להיכנס תוך דברי חברו, וכדומה. אין ללגלג על דברי אחרים. ראשית כל, עליי לכבד דעות כל אחד, אפילו אם אני מסכים עם דעות אלו, ואף נסלד מהם. הרי אין כמעט נושא שאי אפשר להפוך אותו לבדיחה. וכמובן זה מציג את אומרה כפיקח גדול, אבל אין זה מוסיף הרבה לליבון הבעיה. עוד סעיף, סכנה מודרנית היא להפוך בירור ענייני לבירור פסיכולוגי. פירוש, יש להתייחס לעצם הדברים שנאמרו ולא לעסוק בתהליכים הפנימיים שהביאו אליהם. לא לומר, הוא חושב כך וכך מפני סיבה נפשית זאת, או שיש לו מחשבות מאחורי הראש כך וכך, הוא מושפע בדעותיו על ידי רגש מסוים. אם מישהו אומר סברה, יש לענות ישר לסברה ולא לעשות בפסיכולוגיה. וכן, אין לומר, אני מבין להרגשתך, אבל כאילו אצלי פועל אך ורק היגיון צרוף, ואצל השני אין אלא רגש. שש, גם התפרצויות סגנוניות הינן משרתות נאמנות של הדרך הדמגוגית, ויש לברוח משימוש בתארים מוגזמים. כמובן יש בהחלט מקום לתקיפות בדעות, אבל אין לזה קשר עם עזות פנים בהבעה. למשל, יש פעמים שרואים דעה לא נכונה, אז מאוד מפתה לצאת עם איזה מודעה ולומר, אוי גוואלד, שומו שמיים, לא נהייתה כזאת בישראל בימי אבותינו ורבותינו, צרה חדשה הגיעה לרחובותינו, אבוי, אוי לאוזניים שכך שומעות, אוי לעיניים שכך רואות, וכדומה. כן? אפשר גם להוסיף ביטויים יותר חריפים, כי יד הדמיון הטובה עליכם. כן? כל אחד מוזמן לקחת פתק ולכתוב ביטויים חריפים שהוא מציע, ואז אני אסוף את זה לתוך הקלסר שלי. עכשיו, כי הדרך הזאת לא מועילה. כלומר, מה בעצם אתה כתבת? כשאתה אמרת שהשני הוא רשע, או טיפש, או אידיוט. בעצם מה כתבת? כתבת שאתה מאוד לא מסכים איתו. אבל בעצם לא הסברת למה הוא לא צודק. אתה לא הוכחת כלום. אתה רק אמרת שבעיניך זה חמור, אבל בעיני שני זה לא חמור. אז תסביר. לכן, מן הראוי להתייחס אל הדברים מצד עצמם. במיוחד ישנה סכנה שנרצה להקטין את השני בעינינו. להגיד, השני קודם כל קטן, ואז לתת לו איזה פליק קטן ולהפיל אותו. אנחנו רואים שאצל חכמי ישראל דווקא תמיד פעל ההיגיון ההפוך. למשל, האויב הגדול של משה רבנו זה בלעם הרשע. אז מה הייתה התורה יכולה לעשות? לומר, משה רבנו הוא ענק ובלעם הוא ג'וק או קרצייה. היה אפשר. מה חז"ל העדיפו לומר, וגם התורה בעצם אומרת, אמרו חז"ל, בלעם היה בנבואה גדול ממשה. אז אם הוא גדול ממשה אז אולי נשמע לו, לא משנה. אף על פי שגדול ממשה הוא פסול בגלל נקודה זאת וזאת וזאת. אז התייחסות אובייקטיבית, מרימים את היריב עד למרומי מרומים, מתייחסים אליו ברצינות ומשם מפילים אותו. מוכן גם הרמב״ם, כשהרמב״ם בא להתווכח עם אריסטו, הוא לא אומר אריסטו מטומטם, ואריסטו חכם גדול. עכשיו, בנקודה X ספציפית זאת הוא טעה, ואפשר להוכיח בגלל שכך וכך וכך. כמוכן גם כשאנחנו בדורנו מתווכחים עם דעות שלא נראות לנו, אין צורך להגיד זה אחד קטן ולא שווה שאמר את זה, כי אפילו אם זה נכון שזה אחד קטן ולא שווה שאמר את הדעה לא נכונה, והוא אומר את זה מטעמי יצר הרע, אבל הדעה כשל עצמה היא ראויה לבירור. אז תביא את הדעה, תדון בה, ורק אז תדחה אם יש מה לדחות.
שאני מעלה את הדעה
שלו, את הקרן של
האדם,
או של הדעה של מעלה את זה, ולא
שאני
חייב להיות בטוח ב-100%
שיש לי
סיפרית, היכולת
להפיל את הדעה. כי אם לא, מה
שקורה,
שאני
אלה
את
הבן אדם, והדעה
שלו
היא נשארה,
כי אני ברגע
שמרגיש
למשל...
סליחה, אם אתה העלית את הבן אדם, ואינך יודע אם יש לך מה להשיב עליו, אז אולי הוא צודק.
יש לך מעבר לעניין השכלי הטוב, יש גם דבר שיש לי את הרוח ההלכה, שאין לו... ההלכה לא אומרת שלושה דבר מסוים, אבל הרוח שהיא ככה. אין למשל את הפסוק מפורש, למה אסור לעשות את זה ואת זה, או למה כן צריך לעשות את זה ואת זה, אבל הרוח שההלכה אומרת, זה דבר מאוד קובע. ואם אני... אין לי זה
כזה. אם אתה אומר, נגיד, השני אומר דעה שמנוגדת להלכה, אז יש לך טיעון, אתה אומר, מה שאתה אומר זה מנוגד להלכה, מה זה לא טיעון טוב? זה טיעון נפלא.
כל
מיקוח יש קצת שכרים ומי ש... אז ודאי, זה צורת הבירור שאנחנו שואפים אליה. ואם השני צודק, אז אולי תשתכנע שהוא צודק, זה גם טוב. מותר להשתכנע שהשני צודק. כלומר, הנחת היסוד במיקוח זה לא שדווקא שבסוף הדיון אתה תשאר עם הדעה שהייתה לך בפלח הדיון. כן? או למשל, הנה, אני לא רוצה לקרוא לכם את כל הדברים שהרב אבינר כותב. למשל, לא להציג את הדעות של האחרים בצורה נוחה להתקפה, אלא להיות אמיתי ונאמן, והאמת היא עטרת חיים. לנמק, ולא לקבוע דברים בלי להסביר אותם, כאילו יושב ומלמד תורה מפי הגבורה. בין שזה על ידי סגנון פתטי, כגון, העושה כן הורס את יסודות הקבוצה. סוגריים, למה? בין שזה על ידי סגנון של קביעה סמכותית חותכת, זה לא נכון. סוגריים, למה? או מאופק. מי שאומר כך צריך הרבה זהירות ובדיקה לפני שהוא מדבר. סוגריים, למה? או מסתתר אחורי עובדות מוכחות כביכול. הבקי בנושא יודע ש. גם מי שלא בקי, רשאי להבין. או מאחורי תארים, כגון זה שטחי. או למשל, ואהבת לרעך כמוך, אל תתייחס לדברי חבריך בצורה שלא היית רוצה שיתייחס לדבריך. כן? טוב, בסדר, יש פה הרבה הרבה מילים, לא? מומלץ, זה ספר טוב, כדאי לקרוא בהזדמנות. טוב, זהו.